הנחות, דברים הנחות, כן. אני רוצה לדבר דבר ביתו, כמו שביקרנו שמביא ברכה לעולם, פסח שני, אולי זה פגיעה, שמצדיחים את פסח שני, מדברים על ל"ג בעומר, פסח שני זה מקורו מהתורה, ול"ג בעומר המקור מפוקפק אפילו, כן, לא ברור בדיוק זה, על פי הקבלה, היו סיפורים שהיה איזה רב, מספרים, ראיתי, זה נמצא, השערי תשובה מביא אותו בלכות תחנון, שמה, או בלכות עומר, לא זוכר, בלכות תפילה, בלכות תפילה מביא את זה, שהיה איזה רב אחד, ואחר כך ראיתי את זה בספר שמלקט דברים שהיה במירון, בל"ג בעומר. שרב אחד הגיע למירון בל"ג בעומר פעם ראשונה, לפני 200 שנה, והוא עשה תיקון חצות באותו לילה, פתאום רואה בבוקר, כולם שרים, רוקדים, ולא אומרים תחנון, הוא צעק, מה זה? תפילת צדיקים, קשה פתיעתם כחורבן בית אלוקנו, בני אהרון, בוכים עליהם, וזה, ופה אתם עושים שמחה, וזה, הוא גער בהם ואמר להם שיעשו אנא ושיעשו סליחות בל"ג בעומר. ככה הסיפור, כן? ואותו צדיק לא השלים שנתו. ככה מביא אותו שערי תשובה בלכות עומר, שם מביא אותו. ומאז, מאז התפשט... מה? התגלה משהו, היה איזה משהו, כן, גילויים, שם עניינים. ומאז מאותו מעשה התפרסם הדבר יותר, של"ג בעומר זה הקפדה, יש קפדה לרב שמעון בר יוחאי אם עושים צער באותו יום. יש לו הקפדה על זה. כן, הוא ציווה שבאותו יום צריך להיות יום שמחה. אולי מחר ניתן עוד וורד להסביר למה, כן? אבל עכשיו אני חושב, מצד דבר ואיתו, אולי זה פגיעה בפסח שני, אם לא נזכיר משהו, כן? המסר של פסח שני, לכאורה אין טעם בימינו לעשות פסח שני. מילא, בזמן בית המקדש, היה קורבן. כל הפסח שני זה קורבן. פסח ראשון יש חמץ, אבל כאן זה חמץ ומצב הבית. כן? אין עניין שביאו חמץ, אין כלום. רק עניינים שתלויים בזמן שבית המקדש קיים. עכשיו קראתי אתמול באינטרנט, משא ומתן שמה, האם יש מציאות להקריב פסח שני היום בימינו. הוא מביא שהרמב״ם וכל הפוסקים אומרים שהיום אפשר לקחת קורבן פסח ולהקריב במקום המזבח. אפילו שהמזבח לא בנוי. בית המקדש חרב, אפשר להקריב קורבן פסח וכל הקורבנות. לא, 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 שם, באותו מקום. באותו מקום, בתאומה ותרע וציווה. מצד מה? זה לא שחוטי חוץ, במקום המקדש שמה. במקום המקדש, לך למקום המזבח. אז שואל שמה, אז הוא שואל שמה, למה? לא יודע, אני ראיתי לפני פסח הרבה מולאות שהשנה, שהרב חיים כנס כמה השנה להכין כבשים לקורבן פסח, לא יודע, זה דברים משונים. אבל היום ראיתי דיון בפסח שני, אז שמה הוא ענה לו דבר יפה, הוא אמר לו שזה הביא לו ראיות, שגם אלה סוברים שמותר, הרמב״ם שפוסק, זה רמב״ם, המקום המזבח, כתוב ככה, אם המזבח פגום, אסור להקריב עליו. אבל אם אין מזבח בכלל, מותר להקריב במקום המזבח. במקום המזבח, אם הוא פגום, אז הם מקריבים עליו. אבל אם לא נמצא בכלל, אז כתוב בפירוש, זה גמרא מפורשות. זה גמרא מפורשות. הטמאים, טומאה הותרה לציבור. טומאה הותרה לציבור.
כן.
שמה? אבל כתוב בגמרא, זה גמרא מפורשת, שאם נעקר המזבח לגמרי מקריב במקום המזבח. אז הוא אומר שמה כמה סיבות למה היום אי אפשר. כי היה מסע מתן, המזרובניקים, המזרובניקים רוצים היום לכבוש את הר הבית, עם כל התירוצים האלה. זאת אומרת, אפשר להקריב קורבן וזה. אז אם טומאה הותרה בציבור, אז מותר גם להיכנס להר הבית, בציבור. בציבור, אז בציבור, שיכנסו כל ישראל להר הבית, אז מישהו ענה לו שמה שפיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. ואם ניכנס כולם להר הבית, הערבים ישחטו אותנו, ולכן משום פיקוח נפש לא עושים כל התורה. היה מסע מתן. אבל אחד אמר לו יפה, אמר לו דבר ראשון, צריך שיהיה בדיוק במקום המזבח, בדיוק. ולא יודעים את המקום המדויק, איפה שהיה בית המקדש המדויק, ואיפה היה המזבח באופן מדויק, יש לזה כמה שיטות, וכיוון שלא יודעים איפה מדויק, אז זה לא בטוח שאתה מקריב במקום המזבח. דבר שני, לא בטוח אם הוא כהן. אם הוא כהן, הכהנים על זה חזקה, ועל חזקה אפשר להקריב, ויש שם כמה ספקות, כמה דברים שמסופקים, וכיוון שעד שיבוא אליהו ויכריע מי נקרא כהן, מי לא נקרא כהן, והוא יכריע מי... איפה מקום המקדש המזבח, אז יהיה אפשר להקריב. כל פנים, נחזור לעניין. אז לכאורה, אחרי המסקנה שבמציאות אין נחיתים של להקריב קורבן פסח שני, אז מה העניין בכלל לעשות מזה עניין ולעשות מזה יום טוב, לעשות זה, כן, טיעונים. מסתומה, יכול להיות, מסתומה, אז דברים יותר עמוקים. יותר עמוקים. יש משהו בזוהר שכתוב שבשעה שיצאו ישראל ממצרים, איזה ענן, איזה ענן, יש איזה לשון שם בזוהר, פשט בעלותך, והענן הזה היה ממשיך עד י' ד' אייר. אתה יודע, זה תהליך, זה משהו, כנראה זה, כל היציאת מצרים זה מושלם ביהודה יתיה, אז זה דברים, כן. אבל מה שמדברים בעלי המוסר, מסתם הזה עיקר המסר של פסח שני, מה שכתוב הפרשה, איך נוצר המושג פסח שני. והיה אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות פסח ביום הזה, שנה שנייה ליציאת מצרים, ואמרו אל משה, למה נגרה לבלתי הקריב קורבן השם במועדו, כן, זה ה... ואז משה אמר, מה פרוש למה נגרה? אתם טמאים, אתם פטורים, מה אתם רוצים? כן, אני יודע שאני פטור, אבל למה נגרה? אין טענו, משה אמר, לא יודע, אף פעם לא יש שאלה כזאת, אף פעם לא יש שאלה כזאת. תמיד מישהו שואל את הרב, אני, יש לי 40 חום, אני צריך לבוא לבית הכנסת או לא? הרב אומר לו, פטור, אבל למה אני אקשיד קדושה וקדיש וברכו? אסור לך, אתה לא יכול לבוא כי אתה חולה, אבל למה נגרה? זה שאלה כזאת לא היה אף פעם למשה רבנו. פעם ראשונה שאלו אותו את זה. אז הוא אמר, עמדו ושמעה מה יצווה השם, ואז הקדוש ברוך הוא אמר, איש איש כי יטמא. בעלי המוסר אומרים שמשמע מהפסוקים, שהדבר הזה לא ניתן בסיני. כאילו, אילולא הדרישה שלהם, אז באמת לא היה פסח שני. הפסעתם, זה בסדר, תענוס, תענוס, וחמר פטרה, אין לך שומה ולא יתראו אותך. כן? אז מה התחדש בפסח שני? בפסח שני התחדש נקודה אחת. נקודה אחת, תראו, הנקודה הזאת אני הולך להגיד לכם עכשיו, לפי דעתי, מי שיודע אותה, הוא נקרא יהודי שומר מצוות. ומי שלא יודע אותה, אז הוא רק עושה הצגה של מצוות. הוא כאילו שומר מצוות. הוא לא נקרא יהודי דתי. כן, זה היסוד שהולכים לשמוע עכשיו. כן? האלף שבאלף שבאלף של יהודי, זה לדעת שהוא לא עושה שום טובה לקדוש ברוך הוא במצוות שהוא עושה. האלף שבאלף. מי שחושב שהוא עושה טובה לקדוש ברוך הוא, אז הוא בכלל לא בתמונה בכלל. לא בתמונה. אם צדקת, מה תיתן לו? ואם תרשע, מה תפגע בו? זה פסוקים. ואיך אכפת לו לקדוש ברוך הוא אם שוחטים מהעורף או שוחטים מהצוואר? אומרת הגמרא, אלא לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהם את הבריאות. זה עניין שלך בכלל. אני אומר לכם, אני, מאז שגיליתי את הסוד הזה, אני אומר את זה לבלבטי, אני אומר את זה לכולם בסמינרים, אני לא אדם דתי, ואני לא עושה טובות לאף אחד. לאף אחד, אני לא עושה חסד עם אף אחד. גם כשאני עושה חסד עם אנשים, אני אדם ביזנסמן פשוט. אני עושה רק מה שטוב לי. רק. רק דברים שאני ביזנסמן, כי טוב סחרה מכל סחרה. אני הגעתי למסקנה שזו הסחורה הכי טובה התורה, והגעתי למסקנה שהביזנס הכי טוב זה לעשות חסד, כי מי שעושה חסד יש לו הגנה. מי לא רוצה הגנה? פשוט אני עושה רק מה שמשתלם לי. רק מה שמשתלם לי. ושום דבר אחר לא. שום טובות. ואז אם אדם חי ככה, ברגע שאומרים לו, תשמע, השנה אתה פטור מקורבן פסח. השנה אתה פטור מאכילת מצה. אני פטור ואני מפסיד. אף פסד פטור. הרבה לסיים מביא דוגמה לזה. נגיד קבוצה של חברים החליטו לעשות טורס ככה באיזה קרוסרו, כמו שעושים היום, כן? וכל החבר'ה ביחד. תכנית זה כמה חודשים מראש, עושים כסף, זה יקר מאוד. עושים לאירופה, לאפריקה עם העונייה. כן, ומתכננים את זה, הרבה כסף השקיעו, חתכו ועשו, כל החבר'ה, כל הקורחונטה של קורנמקה ביחד, 40-50 נפש, הכל בנוי מסודר, כן. לילה לפני ההפלגה, אחד מהחברים האלה מקבל חום 40, מקבל שלשול, חום, זה הולך לרופא, אומר לי, אם אתה עולה לאונייה, מחזירים אותך בארון מתים. אין מציאות, אין, לא ייתנו לך לעלות, ואני לא נותן לך לעלות, וזה סכנת נפשות וזה וזה. אז הוא לא עולה ואשתו לא עולה, וגם הילדים כמובן לא יישאו לבד, ישאו את אבא לבד, כן? למחרת כל החבר'ה נסעו והם נשארו בבית, והם כמה ימים חולה וזה, באים כולם לעשות להם ניחום אבלים, כן? ניחום אבלים על זה שהפסידו את הטיול. והוא בוכה ובוכה ובוכה, למה, למה, למה? ואנשים אומרים לו, תשמע, אבל אתה ענוז, אתה חולה, מה אתה רוצה? אתה לא אשם, אתה חלית, אבל אני יודע שאני לא אשם, זה לא הנושא, כן? זה יודע שאני לא אשם, אבל אני ממתין. זה למה ניגורה, זה למה ניגורה. כשאדם נמצא במטוס וטיסה הוא נוסע, אז הוא אומר, אני פטור מפלה בציבור. כן, טיסה, זה בדרך וזה, יש בנוכל. בסדר, כן? אתה מצטער על זה? אם תצטער, אתה תראה ניסים ונפלאות. אני מכיר סיפורים, עכשיו לא רוצה להאריך, מכיר סיפורים, אנשים שהצטערו, שהולכים להפסיד תפילה בציבור, היה להם אותות ומופתים. אני היה לי פעם סיפורים, הרב בן דוד גם מספר סיפורים שהיה לו, כן? אותו תורפים, משלי ושל הרב בן דוד. הרב בן דוד, הוא היה מקפיד הרבה שנים להתפלל ותיקין. מילדותו ותיקין, כן? ופעם נסע במטוס, ואז גם כשהוא נסע ביחידות הוא התפלל את זה, אבל בדיוק הנחיתה הייתה בשעת הנץ. אז כשנחיתה בשעת הנץ, להתפלל 18 בשעת נחיתה, זה ליבות ערות והאוטו זה, קשה, זה לא נוח, גם בלי תפילין, זה קשה. הוא היה מצטער הרבה, אבל ככה יצא, ככה יצא מלתקן. הוא היה מצטער כל הטיסה, שעתיים לפני טיסה ארוכה, שעתיים לפני סיום הטיסה, כן, הוא עדיין מצטער ומצטער, הוא אומר, מה יהיה, אני ותיקין, טוב, אני אנוס לחמל הפטר, אני אתפלל אחרי ותיקין, אתפלל לשדה תעופה, כן. פתאום שומע צעקות במטוס, אומר, רופא, יש כאן רופא, מישהו חלה, התקף לב או משהו כזה, הביאו מכשירים, הביאו חמצן, הביאו זה, והתקשרו עם הבית חולים, לשאול מה צריכים לעשות, ואמרו שזה דחוף, זה בקיצור המטוס טס יותר מהר מהמהירות הרגילה, והוא הגיע, נחת חצי שעה קודם. בשביל להביא את החולה הזה לבית חולים. זה מעשה שאב, הוא התפלל בזה תעופה, ותיקים, בכוונה גדולה כאן. זה, כשאלה מרגיש את הלמה ניגורה, הוא רואה אותו תומופתים. אני נסעתי פעם לתל אביב, לפני כמה שנים, לארץ, דרך ניו יורק, בטיסה של אחר הצהריים. באותו טיסה היה, הרב השלום משה סבא, הוא היה במחלקה ראשונה, אני הייתי, וראיתי שהיה כמה יהודים שם, והצטערתי, הייתי צריך להמשיך לארץ, הצטערתי שאני אפסיד תפילת מנחה בציבור, אמרתי, אם יש 6-7 יהודים במטוס, אולי נוכל בקנדי למצוא עוד, מסתם נוכל למצוא עוד 3 שישכימו לנו את המניין. אז שאלתי את משה סבא, זכרונו לברכה, במטוס, אתה מוכן לעשות מניין ככה כשנרד שם? כן, אומר, אתה משוגע איפה? אמרתי, אם אתה מוכן, נראה, כן? מה בסדר, אני מוכן, אם אתה תארגן, אני גם מוכן. אז שאלתי עוד אחד שהיה שם, רוב האנשים שהיו במטוס, הם היו נוסעים לברוקלין, אז היה להם מניין אחר כך, לא היו צריכים להתפלל. אבל לעשות לי טובה, היו מוכנים. ירדנו במטוס, אז משה אומר לי, אני מתקדם כי הוא יוצא מהר יותר, ואני אחכה לכם בחוץ. שם איפה שיוצאים מהמכס, שם אני אתראה. יצאנו שם מהמכס, עמדנו על המדרגות הניידות, יש מדרגות ככה זה, שעולים ויורדים, כל מה שנייה. איפה נעשה מניין? אמרתי למשה פה. אבל איפה אנחנו שבע? אנחנו מדברים כמה חסידים שם, שמחכים למשפחה, שמגיעים מטיסה. אז... הוא אומר לי, לא, אני מחכה למשפחה, לא יכול. אמרתי אותו, תחכה על יד המדרגות. אם תראה אותו, אני מטיל לך לצאת באמצע התפילה, כן? תשלים משם, רואים אלו את אלו. בקיצור, הבאנו שם 3 חסידים, וארגנו את המניין, והתפללנו. כל פעם שהיה פה ראשי תימו של סבא היה מזכיר. אתה יודע מי זה חכם שאול, זה שמארגן מניין למנחה בקנדי, על יד מדרגות ניידות, כן? אחרי זה היה לי סיפור... עכשיו זה התערבב לי פשוט, חשבתי שזה היה באותה טיסה. בטיסה אחרת הייתי טס מארגנטינה למקסיקו דרך צ'ילה. היה לי גם סיפור שהקפדתי על התפילות לנסות שלא אפסיד, והייתי מצטער שהפסדתי תפילה. כשמגיע לדלת של המטוס לעלות מצ'ילה למקסיקו, זה היה טיסה 11 בלילה, פתאום אני פוגש שם בצ'ילה לארגן מניין בשדה תעופה, זה אני חושב לא היה בהיסטוריה. בהיסטוריה לא היה. פתאום אני פוגש שם את הרב שקד, הוא רב של צ'ילה, של סנטיאגו, עם קבוצה של 7 בחורים. שאלתי אותו מה זה, אומר, אני לוקח אותם לחודשיים לארץ, לניו יורק, ללמוד, כן, וזה פעם בשנה שעושים את זה, וזה היה לא בטיסה, בטיסה סמוכה, בדלת הסמוך אליי, כן, והוא היה טס חצי שעה לפני, הוא אומר לי, אני ממהר, אני צריך לעלות את המטוס הזה, אמרתי לו, הנה, אתה 7, אנחנו היינו 2, וזה בקיצור, היה איתי בן זקן, מנחם בן זקן, הייתי איתי על כושר, הרגענו שם מניין, והתפללנו ערבית לסנטיאגו לצ'ילה בשדה תעופה, על יד דלת המטוס. אם אדם מרגיש את הלמה הניגרה, אם אדם מרגיש שהתפילה לציבור זה ביזנס, וכשהוא מתפלל ביחיד הוא מפסיד אמנים ויש מרבה ומודים דרבנן וקדוש קדוש קדוש וכל הזכויות את זה אני מפסיד, אז אין תירוץ של אונס. אונס, אבל למה ניגורה? זה המסר הגדול של פסח שני. לא, אני אומר זה אחר כך. זה המסר של פסח שני. תראו, אני רוצה להגיד, להוסיף כאן דבר שהתחדש לי לפני שבוע, 10 ימים, ופחדתי להגיד אותו, אבל היה לי כמעט נס, שבאותו יום שמישהו אמר לי שזה מוגזם מה שאני מחדש, מצאתי זה כתוב בפירוש, גמרא מפורשת. הרבה שנים אמרתי לעצמי לפני ראש השנה, שעניין של מלכויות, שאומרים השם מלך, השם מלך, זה לא השם בשמיים. אני יודע שמלך, מי זה השם, מה זה השם. אני יודע שיש לי נשמה שהיא חלק לא קמי מעל. כן? אז זה יש בתוכי חלק מהשם. השם מלך פירושו, נשמתי מלך על גופי. כשאומרים שהשם מלך על כל העולם, האדם הוא עולם קטן, הגוף שלי הוא עולם קטן, והנשמה שלי היא האלוקים של הגוף של הזה, ואני מקבל את מלכות הנשמה על הגוף. זה גם חידוש, אבל אמרו לי שזה כבר אומרים את זה בעלי מוסר. שהמלכת הקדוש ברוך הוא על האדם פירושו, המלכת נשמתו על גופו, כי הנשמה היא חלק לא קמי מעל. זה לא נראה כל כך מוגזם החידוש, וזה מחזק אותי מאוד כשאני מתפלל ואני מכוון, אני אומר לשם, מדבר לנשמה שלי שהיא חלק לא קמי מעל, זה יותר קל לצייר ולקבל את המלכויות, כן? אבל עכשיו הגזמתי. כשחזרתי ממרבי, הפסלויד, היה לי שם כמה עניינים בתפילות, התקדמתי קצת בעבודת השם, ופתאום היה לי מחשבה באחד מהתפילות, כשאמרתי, אני בא להתפלל לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו, וזה לסותר את הפילוסופיה שלי, שאני לא עושה טובות לקדוש ברוך הוא. נכון או לא? אבל אני אומר, אני בא לעשות המצווה, לעשות נחת רוח ליוצרנו, לעשות רצון בורי. כן? אמרתי, לעשות נחת רוח ליוצרנו, זה לחלק לא קמי מעל שבתוכי. אני עכשיו בא לעשות נחת רוח לנשמתי. זה מה שהנשמה שלי רוצה שאני אעשה, ואם אני אעשה זה, היא תהיה שמחה. ואני בא לשמח את עצמי. מבהיל. אני לא בא לעשות טובות לקדוש ברוך הוא. אני בא לעשות את הדבר שנשמתי רוצה. כי נשמתי חלק לא קמי מעל, ומה שהשם רוצה, נשמתי רוצה. וזה אני מכוון בכל מצווה שאני עושה מאז. בכל תפילין שאני מניח, אני בא למניח תפילין לעשות נחת רוח לנשמתי שהיא חלק מיוצרי. לא לאלוקים שלמעלה, הוא לא צריך טובות. הנשמה שלי שמחה כשאני עושה את זה, אז אני עכשיו הולך לשמח את עצמי. האדם לא נברא אלא להתענג, אומר המסילת ישרים. זו הייתה השיחה האחרונה ששמעתי עם הרב עבדיה בליל שבת האחרון, שהייתי שם. האדם נברא להתענג, תחפש תענוגות. רק תדע לך שהתענוג האמיתי זה מה שהנשמה שלך מחפשת. אז אני בא עכשיו לעשות, זה פשוט משנה לי את כל הכיוון. אני עושה זה לפני כל תפילה. אני עכשיו בא לעשות דבר שנשמתי אוהבת. ושיש לה נחת רוח, זה יוצרנו, זה חלק בורנו יותר קשה, יוצרנו כתוב העיץ של השם אלוקים את העולם. למה בורנו יותר קשה מיוצרנו? היינו אך נחת רוח ליוצרנו ורצון בורנו זה הכל נשמה. זה גם נכון שזה גם רצון, אבל לא לעשות טובה לקדוש ברוך הוא, זה מה להפוקה. כי אם אתה אומר לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, זה סותר את הרעיון שמעתי בהתחלה שאל תעשה טובות, אם תזרק, מה תיתן לו? הוא צריך נחת רוח ממך, הוא חסר לו משהו, אם אתה לא תעשה תפילין, לא תעשה תורה, מה יש לו ממך בכלל? איזה נחת רוח יש לו? אתה עושה טובה רק לעצמך, לנשמתך, אתה עושה מה?
מה זה ריח,
ריח ניחוח? ולא רק זה, כל הפסוקים יישאר ריח ניחוח לעשות. טוב, אמרתי את זה, היה פה הרב דוד צייג מארגנטינה, בא פה לסליחות, בא לבקר אותי, ביום אחרי שהגעתי, אמר לי, נו, שאול, תגיד חידוש. אמרתי, אני אגיד לך, תחיל שאני מפחד להגיד אותו. דיברנו כאן על דרך הספרייה חצי שעה, הוא אמר לי חידושים שלו גם כן. כן, הוא אמר לי, שאול, הגזמת. מילא להגיד שאתה מקבל מלכות הנשמה על הגוף, זה מלכויות, זה עדיין אפשר. אבל כשאתה אומר לעשות נחת רוח לעצמך, כן, אתה עושה את הכל לעשות, אתה פשוט אדם שאוהב כיף. אני אדם שאוהב כיף, ואני גיליתי שהכיף האמיתי, אני מאמין שהכיף האמיתי שלי, זה להתפלל ולנמות. כי זה הנשמה שלי, זה המהות שלי, וזה מה שהיא נהנית באמת ביסוד העניין. כן, זה הגזמת. אמר, זה הגזמת. אמר לי, הגזמת? אמר, טוב, הגזמתי. למחרת, אני בא לפה להתפלל שחרית, יש לי בחור שלומד איתי חברות החוק לישראל, בחור בעל הבית. כן? חשבתי, כבר חודש לא למדנו, מסתם אני הייתי עייף עם שינוי השעות, הוא הגיע פתאום אחרם לומדים, באמת הייתי על רגע להגיד לו שהיום לא, נתחיל מחר, כן? אבל אמרתי, הגיע בן אדם, רוצה ללמוד, אני אקח את העול של הביטול תורה שלו ושלי ביחד. מיד אחרי זה הלכתי לישון, כי הייתי עם השעות, לא ישנתי כל הלילה. אבל אמרתי, בחור וזה היה חוק לישראל, יום רביעי, אני חושב. אני הגעתי בשלישי, זה היה ביום רביעי, בבוקר, נדמה לי, או חמישי, כן? זה נמצא של פרשת תזריעה. חמישי, פרשת תזריעה. מביא שם את הגמרא בסוף מנחות. חמישי, נכון? זה היה חמישי, כן. כן, כי רביעי הגעתי, דיברתי עם הרב צייג, שלישי הגעתי ורביעי דיברתי עם צייג וחמישי למדתי, כן? תראו את הגמרא, מבהיל, זה פסוק פרשת קדושים. וכי תזבחו זונח תורה לשם לרצונכם תזבחו. מה זה לרצונכם תזבחו? לעשות תחתרוה, לעשות רצונכם תזבחו. מה זה לרצונכם? אפילו רק שם אומר, תעשו את הקורבן באופן שיהיה לרצון, אל תעשו אותו עם פיגול. תעשו אותו באופן שיהיה לרצון לכם, לא לרצונכם, זה מה שפשט הפסוק. אז תראו את הגמרא, תראו את הגמרא וזה סוף מנחות. פשוט אין פה, אל תזכרו את הדף, זה סוף מנוחת, שורות האחרונות של מנוחת. הסוף של קודשים. אומרת הגמרא, שמה תאמר לאכילה הוא צריך, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא צריך את הקורבנות שלך, תאמרו למר, אם הרעב לא אמר לך, כי לי תבל ומלואה. ונאמר כי לי כל חי תואר בהמות בער א', ידעתי כל הופרים בזיז שרה עם אבי, האוכל בשר הבידים, ודם עתודים אשתה, אני צריך את הקורבנות שלך? לא אמרתי עליכם זבחו, כדי שתאמר או עושה רצונו, לא לרצוני אתם זובחים, אלא לרצונכם אתם זובחים, שנאמר לרצונכם תזבחו. אל תגיד שאתה מביא קורבן לעשות רצון הבורא. זה גמרא. אני חוזר את הראשון. או תאמר, זבחו כדי שתאמר עושה רצונו. לא לרצוני אתם זובחים, אלא לרצונכם. מה כתוב? זה דבר שמביא כאן. לרצון, כלומר, לא לרצוני אתם זובחים, כלומר, לא להנעתי, שאני רוצה להצליח אתכם לעשות, מה אתם צריך את הדברים שלכם? לרצונכם לצלכם עצמכם. שיהיה לכם כפרה, לקיים מתוותים, שקבל לכם את כך. אתם מרוויחים מהקורבנות, לא אני. אני לא צריך כלום איתכם. לרצונכם תזבחו. אז יש לי קושיה, עכשיו יש לי קושיה על הגמרא. אבל פסוק כתוב, ישבח ניחוח להשם. הגמרא התעלמה מהפסוק. יש פסוק לרצונכם תזבחו. ויש פסוק ישבח ניחוח להשם. מה תעשה עם ישבח ניחוח להשם? והיה לך השם את רח הניחוח, מה תעשה עם זה? אם והיה לך, לא יודע, אבל מה תעשה עם ישבח ניחוח? מה זה ניחוח אומר השם? נחת רוח. ריח שעושה נחת רוח. לפי דברי זה נפלא מאוד. נחת רוח לחלק לא קם עם מר, זה בתוכך. פלפלאים. נחת רוח לעשן שבתוכך, על לך יש חלק אלוקה ממעל, הקורבן הזה, הריח הזה, זה הנחת רוח, כי זה מחפה את העבירות, והנשמה שלך נהנית מזה, ותעשה זה לרצונכם, אל תעשה לי טובות, אל תעשה לי רצוני. זה מבין, בסופו של דבר, הנשמה בטח שצריכה טובה, היא כלואה, כי היא כלואה, אבל היא כלואה בתוך הגוף, אבל היא כלואה עם מסכנה, אומללה הנשמה, אומללה, היא אין אומללה יותר מהנשמה הזאת. היא נמצאת חלק לא קמימה ונמצאת כאן בשירותים ובכל השטויות ובאוכל וסטייקים ובשר ושומעת לשון הרע, אתה יודע כמה היא סובלת? היא האומללה ביותר, תרחם עליה מסכנה, אל תרחם על הקדוש ברוך הוא, תרחם על הנשמה שבתוכה, חלק לא קמימה, זה ישלח ניחוח להשם. נו, ואיך זה מתקשר עם השיחה של אתמול? תלי פלאים. למה המים מרים? אתה חושב שהמים מרים? המים מרים כי יש איזה נשמה שצועקת שלושה ימים הלכת בלי תורה, אני רעבה, כן? ולא מצאו מים, זה אותו יסוד. תראים, יש פה את הנקודה, פשוט המשך של היסוד שאנחנו מדברים, אחרי יציאת מצרים, כן? באמת מה כתוב שם? הלכו שלושה ימים בלי תורה. איזה תורה? לא היה מתן תורה עדיין. לא קושיה? קושיה או לא קושיה? מה כתוב שם? שם לא חוק ומשפט ושם ניסהו. עשר דברים הסתברו במראה, נכון? כיבוד אבאים וזה. אומר רשי, נתנו להם קצת מצוות שהתעסקו בהם עד שיגיע מתנתר. זה רשי שמה. מה זה שם לא חוק ומשפט? אחרי שראו שלחו שלושה עמים בלי תורה ותראה מה שנהיה מהם, אז בוא תראה, אי אפשר לחכות על מתן תורה. בוא ניתן להם עכשיו משהו שלפחות בינתיים עד שיקבלו את כל התורה, שיהיה להם משהו להתעסק, שהנשמה שלהם יהיה להם מה לשתות, אם לא כל הזמן יהיה מרים, מרים, מרים. אתם שומעים? דבר מביל, יש פה נקודה. נכון שהימים שלפני שבועות זה ימים של הכנה לקבלת התורה, אז יכול היינו צריכים לעסוק יותר בהכנה ולא בלימוד, אבל כנראה גם בהכנה, אם אתה לא תלמד אז הנשמה תתייבש, כן? גם עוד לפני מתן תורה היו צריכים לתת להם קצת מצוות להחזיק מעמד את ה-39. עכשיו יש קושיה עצומה, ואיך במצרים יחזיקו מעמד שלושה ימים בלי תורה? איך במצרים החזיקו שלושה ימים בתורה? הוא אומר קוצר רוח, אבל יש עוד קושיה. הרי שישה חודשים לפני יציאת מצרים פסקה עבודה מאבותינו. מי ראש השנה? עדות ביוסף שמו, בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו. אז מי ראש השנה עד פסח לא היה להם עבודה. למה שמה לא היה להם שלושה ימים בלי תורה? לא יודע, אני רוצה להגיד כאן נקודה, וזה השיחה שפתחנו בת הזמן בשם הרב עדס. אנוכי השם לוקח אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אמר הרב אלף. ברגע שהתעלית לדרגה של יציאת מצרים, של הגילויים, אז כבר לא מספיק לך שבע מצוות בנוח, אתה צריך 613 מצוות. גוי שהוא בנוי על בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז האמונה הזאת מספיק לשבע מצוות. אדם שהיה וחווה בגופו את יציאת מצרים ואת קריאת ים סוף, עכשיו נשמתו אינה מסתפקת בפחות מזה כלי ועמבהו. אחרי שהוא ראה את הזה כלי, אתה לא יכול להגיד, טוב, בוא נהיה כמו שהיה קודם. היה פה איזה גילוי יפה, עכשיו בוא נחזור, נהיה שבע מצוות בנוח. לא. הוצאתיך מארץ מצרים, עכשיו תליין מצוות, כי הנשמה שלך זה צריכה יותר. ככל שאדם יתעלה יותר, נשמתו דורשת יותר, והיא לא מסתפקת בפחות מזה. אז לכן יצאו מקריאת ים סוף ואמרו, זה כלי, אבל זה ענבהו, איך אני אעשה להמשיך את זה? אני אבנה לו משכן, כדי שאוכל להמשיך את זה. עכשיו פתאום הילכו שלושת ימים ולא מצאו מים. קודם שלושה ימים בלי תורה לא השפיע עליהם, כי לא היה להם את הגילויים של קריאת ים סוף. נשמתם הייתה קטנה, הייתה מסתפקת וקצת ברכות ומצוות. אחרי שהיה את כל הגילויים של קריאת ים סוף, עכשיו בפחות מתורה לא מסתפקים, אבל עדיין לא היה מתן תורה. תיתן להם קצת מצוות שיתעסקו בהם, שהנשמה תוכל להסתפק. אז אמרנו היום את כל היסודות האלה. זאת אומרת, מה היסוד הראשון? פסח שני. היסוד הראשון זה אל תעשה טובות לקדוש ברוך הוא. תדע לך, יום שאתה הפסדת תפילה בציבור, או הגעת מאוחר לסדר, או הפסדת שיעור, לפעמים אברכים באים מתנצלים, אני מבקש סליחה מהרב שלא הייתי בשיעור. זה מצחיק, ממש מצחיק. מצחיק ביותר. פשוט מתבייש לענות להם, כן? אחד שיבוא יגיד, בקש סליחה מהרב שהיום לא אכלתי צהריים. בקש סליחה מאמא שלו שלא אכל צהריים, כן? אחד צהריים, הוא רעב, כן? מה הנושא עכשיו, כן? מה אתה מבקש סליחה? סליחה שלא באתי לטיול. לפסוד את הטיול, מה הנושא, כן? זה האלף של פסח שני. למה ניגולה? זה צריכים לצאת היום בהתקנה מניגולה. ואחרי זה להוסיף על זה את הנקודה שאין לעשות נחת רוח ליוצרנו. אין יוצרנו. הקדוש ברוך הוא, אם הרב לא אומר לך, כי תזבחו זה לך תורה לרצונכם, תזבחו. תעשה רק מה שטוב לך. רק מה? אתה צריך להאמין. כי אני השם רופאיך. אני אומר לך מה טוב לך. ותאמין לי שזה טוב לך. תאמין שזה מה שהנשמה שלך צועקת. אתה צועק, אני רוצה מים, 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 מרים, אתה לא צריך מים, אתה צריך עץ, אתה צריך עץ חיים למחזיקים בה, אתה צריך תורה, למה אתה מרגיש מדידות? כי אתה לא לומד. לא, אבל הלימוד יותר מר, אני מניחה שלימוד יותר מר. אז זה הבעיה שלך אל המים, זה מה שדיברנו אתמול, כן? תדע לך, זה מה שאתה רוצה וזה מה שאתה צריך. את הנקודה האחרונה שהוספנו היום, כן? שככל שאדם מתעלה בדרגה, נשמתו דורשת יותר. ולכן, לפני יציאת מצרים, לא היה בעיה של שלושה ימים בלי תורה, כי נשמתם הייתה קטנה, היה להם את כל הגילויים של זה כלי ועמבהו. אחרי שהיה את כל הגילויים, מעכשיו אנוכי השם הזה הוציא מארץ מצרים, צריך תרי"ג מצוות, אבל חסר זמן למתן תורה, צריך הכנה. בסדר, בינתיים זמן הכנה, הנשמה לא מסתפקת, הנשמה רעבה, צועקת. אז נתנו להם קצת מצוות שהתעסקו בהם. זה היסודות שדיברנו, ויהיה הצון שנזכה באמת תמיד לעשות נחת רוח לנשמתנו. וכשיש לנו מצב של אונס, להצטער על זה שאנחנו הפסדנו. לא לחשוב, אני אנוס פטור. נכון שאתה פטור, עונש לא יתנו לך, אבל את הטיול הפסדת. כן, יהיה רצון שנזכה באמת לחיות את המסר הזה של פסח שני, ובזה נקנה תמיד חיי נצח, זאת השם. לא כבר אומר עכשיו, כן. לא מוסרי.